אנחנו באמצע דברי הנוצרי או שגמרנו? באמצע, נכון? כן, כן, אנחנו באמצע. טוב, אני חוזר פה בעמוד ו, בסוף דברי הנוצרי, שזה המשך של פסקה ד' במאמר ראשון. אולם בסוף דברי ימיהם בדור האחרון לבני ישראל נתגשמה האלוהות והייתה לעובר בגוף של בתולה משפחה רמה בישראל וילדתו אנושי בנגלה ואלוהי בנסתר, נביא שלוח בנגלה ואלוה שולח נביאים בנסתר, והוא המשיח הנקרא אצלנו בין האלוהים, והוא האב והוא הבן והוא רוח הקודש. והננו מאמינים כי משיח זה שכן כבוד בתוך בני ישראל, כשם שדבק בהם מעניין האלוהי עד אותה שעה ללא הפסק. אולם אחרי אשר מראו בהמוניהם במשיח זה וצלבו, התחיל הקצף האלוהי ניתח על המונם, והרצון האלוהי התחיל שורי על היחידים אשר הלכו אחר המשיח, ואחריכן על האומות אשר הלכו אחרי היחידים ההם. נדמה לי שלמדנו את זה. עד פה, נכון? טוב, בסדר. אז הגענו, הוא הבן, הוא אב בן רוח הקודש. אז הסברתי נדמה לי את השורש של המיתוס הזה. כן, מאיפה זה נובע? מה? לא? לא הסברתי? כן, הסברנו. שזה ביה סילוק השכינה. כן, כן, הסברנו. עכשיו, יש פה רעיון של החלפה. עכשיו, פה החלפת תפקידים, כלומר, עם ישראל ממשיך, אבל זה כבר לא היהודים. כן, היהודים הם ההמשך הביולוגי של בני ישראל, מה שנקרא ישראל שבבשר, ככה מכנים את זה. יש ישראל שברוח, ישראל שברוח זה הכנסייה, אבל עם הבדל מהותי. א', שזה לא לאומי, ב', תודה, שזה פרטי. זאת אומרת, קדושת הכלל מתבטלת וחוזרת להיות קדושת הפרט. לא יודע אם ראיתם באבנגליון איך כתובה שלשלת היוחסין של ישו. ראיתם? ראי חבל. יש שם תיאור של 15 דורות, מאברהם אבינו עד דוד המלך. כן, כתוב כך, אברהם הוליד את יצחק. זה מקובל עלינו? מקובל. יצחק הוליד את יעקב, גם כן מקובל. אחר כך הם אומרים יעקב הוליד את יהודה ואחיו. וזה ביטוי לא כל כך פשוט, כי הביטוי בתורה המרכזי הוא לא יהודה ואחיו אלא יוסף ואחיו. אבל כשאנחנו קוראים בספר בראשית על הוויכוח בין יהודה ליוסף, אנחנו מוצאים שם שתי שיטות. השיטה של יוסף היא שעם ישראל, לא עם ישראל, שבני האבות צריכים להיות שתולים על גבי תרבות אחרת, מצרים למשל, ושם להעיר. כלומר להיות גרעין של קודש שנותן משמעות לציוויליזציה. אבל מי יטפל בציוויליזציה? הגויים, המצרים. לעומת זה השיטה של יהודה היא הפוכה. השיטה של יהודה היא שצריך להקים מרכז של קודש בארץ ישראל, וכל המעוניין להצטרף יבוא. הגיור, כן? והלכו גויים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם. כלומר השיטה של יוסף זה מרכז אל הפריפריה. מה זה הכיר? זו השיטה של יוסף. השיטה של יהודה זה בדיוק הפוך. מן הפריפריה יבואו כל המעוניינים אל המרכז. אנחנו לא זזים מפה. וישב יעקב. יושב, לא זז. ביקש יעקב אבינו לשבת. מי קפץ עליו? רוגזו של... הוא אומר רש"י. של יוסף, נכון? כלומר, יוסף מתנגד לישיבה הזאת. ויצא, זה לפני כן, אבל זה בדיוק מה שקרה לפני כן, שאברהם ניסה את השיטה הזאת בירוקזים, לא הלך. יצחק ניסה את השיטה הזאת אצל אבימלך, לא הלך. יעקב ניסה את השיטה הזאת בחרן, לא הלך. שלוש פעמים בהלכה הווה חזקה, נכון? מה מנסה יוסף? הוא אומר נעשה עוד פעם, נעשה עוד פעם. אמרו לו אחיו, השתגעת. אחרי שלוש פעמים, כלומר כשהאבות ניסו, אנחנו מבינים, אבל עכשיו שהוא הוכח שזה לא ילך, אתה ממשיך את זה, אתה רודף של האומה. ומכיוון שאתה רודף של האומה, חייבו אותו מיטה. מה?
אולי כשהוא חשב את עצמו כאב,
זה בדיוק הבעיה. הוא חשב שתקופת האבות לא הסתיימה, ולכן כשם שאברהם דוחה את לוט, יצחק דוחה את ישמעאל, יעקב דוחה את עשיו, יוסף דוחה את אחיו.
יעקב עצמו אומר יוסף שהוא כמו
חברה. איפה הוא אומר זה? כי ראובן ושמעון, אבל אחרי שהוא הוכרע הלכה כיהודה. זה מאוד מעניין שיוסף חשב את הדבר הזה, ויהודה אומר מה פתאום, כולנו כלל ישראל, זו קדושת הכלל נוסדה. כלומר השיטה של יוסף היא קוסמופוליטית, השיטה של יהודה היא לאומית. זה שתי אסטרטגיות שונות לגמרי. עכשיו כשבסוף יוסף חוזר בעל כוחו לחיק המשפחה, יעקב שולח לפניו את יהודה, ואת יהודה שלח לפניו להורות לפניו, יהודה שלח להורות אל יוסף להורות לפניו גושנה. מה אומר רש"י, מה זה להורות? להקים בית מדרש, כן, בית הוראה, בית תלמוד, סליחה, בית תלמוד שמשם תצא הוראה. מה, יוסף לא יכול להקים בית תלמוד? אז יעקב מכריע הלכה כיהודה ולא כיוסף. אז מה אומרים הנוצרים ברשימה של היוחסין של ישו? אברהם הוליד את יצחק, יצחק הוליד את יעקב, יעקב הוליד את יהודה ואחיו. זאת אומרת, הם מציינים בזה שבאותו מהלך היסטורי נדחה יוסף, ואז יהודה הוליד את פרץ, פרץ הוליד את רם, ורם את חצרון, פרץ את חצרון, חצרון את רם, רם את עמינדב, עמינדב את נחשון, נחשון את סלמה, סלמון את בועז, בועז את עובד, עובד את ישי, ישי הוליד את דוד. כן? ככה הדורות עד דוד המלך. ואז יש אחרי 15 דורות של ירידה עד חורבן הבית. זה גם מובא במדרשים שלנו, שיש 15 דורות מאברהם עד שלמה, משלמה עד צדקיהו אותם 15 דורות, כירח ייכון העולם. כן? מלכות ישראל דומה לירח, אז יש 15 ימים של עלייה, 15 ימים של ירידה. עד כאן זה מתאים לשיטות שלנו. אחר כך הם אומרים, ממתחילים אחרי עוד 15 דורות נוספים, סך הכל כבר 45 דורות, עד שמגיעים לישו. ואז זה מגיע לאיזשהו שלב למישהו ששמו יעקב, או מישהו בשם מתן, שמוליד מישהו בשם יעקב, שמוליד מישהו בשם יוסף, מבית לחם, שהיה בעלה של מרים. מה הם רוצים לומר בזה? הם מנסים לחזור לשיטה של יוסף. זאת אומרת, אומרים, הלאומיות היהודית עשתה את שלה. גמר, לא צריכים יותר את זה, אפשר לחזור אחורה אל יוסף.
זה הבוגד זה יהודה.
ולכן, כן, לכן הבוגד בישו זה יהודה.
נכון, אבל דווקא אצלנו יוסף לא מוגדר כנולד שטנו של עשיו.
נכון.
יוסף דווקא הוא אנטי עשיו.
אנטי עשיו, אתה צודק.
והם דווקא...
לא, זה אותו דבר. יוסף הוא אנטי עשיו, ולכן הוא מסוגל להישתל אצל עשיו, ואם הוא לא יעשה מה שצריך הוא עלול להפוך בעצמו לרומאי, כמו שקרה לאותו בן יוסף שנהיה רומאי בסוף, נכון? יוסף במצרים עלול להיות מצרי. מה אומר רש"י על פסוק ויוסף היה במצרים? הוא בצדקו. מה מתכוון רש"י לומר בזה? רק יוסף יכול להיות במצרים ולהישאר צדיק, כל אדם אחר שינסה זה לא ילך. לכן אמר ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. מה זה מצרימה? לקראת מצרים. איפה? בגושן. כן? בעבור תשבו בארץ גושן, כי תועבת מצרים כל רועי צאן. אז נפריד אתכם, תחיו באוטרקיה, זה בין גטו בתוך הגלות, זה יגן עליכם. יוסף היה במצרים, הוא לא מפחד. כן? אבל מי שהיה במצרים, אז הוא ראה שהוא בצדקו. אז זה בדיוק מה שהנוצרים ניסו לעשות, ניסו לבטל את הלאומיות היהודית, כי הם אמרו שהיא סיימה את תפקידה ההיסטורי. מה אמרו רבותינו באותם הימים? אמרו, מה, אנחנו נשחק משחק כזה? מה פתאום? Yeah? לכן דחו אותו מישראל. אז זה מה שאומר כאן. שהשכינה עברה מן האומה ליחידים. מבחינתנו יש פה נסיגה, כי קדושת הכלל היא הרבה יותר גבוהה מקדושת הפרט. אין מושג של קדושת הכלל בנצרות בכלל. ההפך, הכלל מנוהל על ידי הפוליטיקאים. הפוליטיקאים הם אנשים מסוכנים, רשעים. תנו לקיסר את אשר לקיסר ולאלוהים את אשר לאלוהים, אומר ישו. משמע שמה ששייך לקיסר איננו בתחום של אלוהים. כלומר, הנצרות מגדירה את עצמה מלכתחילה כדתית מובהקת.
ולא לאומית.
לא לאומית, בשום פנים באופן. הלאומיות זה סנו נפשה של הנצרות.
דברו
של אייבוביץ'. אפשר לומר משהו כזה, כן? טוב. ואם כי הוא עצמו גם שנא את הנצרות. יאמר לשבחו של ליבוביץ' שהוא שנא את הנצרות. עכשיו, ואנחנו הננו מן האומות האלה. ואם אמנם אין אנו מזרע בני ישראל, ראויים אנו יותר מהם להיקרא בני ישראל, כי אנחנו הולכים אחר המשיח ואחרי שליחיו מבני ישראל, אשר היו 12 במספר, שכן באו הם במקום השבטים.
יוסף כאילו הוא
אב
הרביעי כאילו, ויש עוד בנים ליוסף.
לא, הם אומרים שבעצם הם עם ישראל החדש, זה מה שהם רוצים לומר. כן. וגם עם רב מבני ישראל הלכו אחרי אותם 12, זה שליחי ישו, והם היו כמחמצת לבני העדה הנוצרית, אשר נעשו ראויים למעלת בני ישראל, והיה לנו הניצחון ונפרוץ בכל הארצות. אז זאת הראיה שהקדוש ברוך הוא עוזר להם, וכל האומות נקראות אל הדת הזאת ומצוות לקיים מצוותיה. סך הכל, מה, בשביל מה הוא פנה אל הנוצרי מלך כוזר? מה הוא מחפש?
הכוונה
או המעשה? המעשה הרצוי. אז אחרי ההקדמה התיאולוגית ארוכה, סוף סוף אומר לו מלך, אומר לו הנוצרי למלך, מה מצפים ממנו? מצוות. איזה מצוות? הלוהן להעריץ את המשיח ולרומם את הצלב אשר נצלב עליו וכדומה. אז מה התוכן של למה הנוצרי יקרא אמונה, מצווה לאמונה? יש איזה מין הנחה כזאת אצל הנוצרים שמצוות זה כללה. איך אומרים, איך אומר מתי באבנגליון? שישו הושיע אותנו מקללת התורה. התורה זה כללה. לא בסדר, התורה. למה? למה זה כללה? כי אתה צריך לעשות מעשים. אז מה אם אתה עושה מעשים? מה רע בזה? הרי ממילא אתה עושה מעשים, נכון? מה, הנוצרי לא עושה מעשים כל יום? אז מה כל כך נורא במצוות? לא, זה לא הבעיה של העול, כי יש גם עול דרך אחרת. יש עול מלכות, לא מפריע לו. מה שמפריע לו זה שהיחס בינו לבין האלוהים תלוי בזה. כלומר, אם אני מצווה על ידי הבורא, אם אני מקיים את מצוותיו, אני אהוב לפניו. ואם אני עובר על מצוותיו, אני מתועב לפניו. והלא, אין אדם שלא חוטא. אז ברגע שחטאתי, אין לי שום סיכוי כבר לקשר עם האלוהים. לכן, המצווה היא כללה. כי לא ייתכן שלא אעבור עליה.
יש כעיקרון קיים מצוות,
אז זה שאלה אחרת. קודם כל, להבין את התזה, מה הם אומרים? הם אומרים שזה שיש מצווה זה כללה. כי ברגע שאתה צריך לקיים מצוות, אתה לא יכול לעמוד בזה, אתה אבוד. לכן העדיפו הנוצרים שהקשר עם האלוהות יהיה תלוי בצינור אחר, והוא צינור האמונה. אם אתה מאמין, זה טוב, לא מספיק. לא מאמין, אתה אבוד מן העולם, לא משנה איזה מעשים עשית. כן? מה אתה אומר?
לגבי, אני
לא
יודע אם אומרים לגבי כל המצוות, אבל יש את הקטע שמייחסים חשיבות יותר למעשה, להשפעה הרוחנית של המעשה. לגבי נטילת ידיים, יש שלב מסוים שבו ישו אומר שלא צריכים ליטול ידיים,
כי לא יכול להיות שאדם יתאמה על ידי דבר שבא לה מבחוץ, הוא רק יכול להתאמה על ידי דברים שבאים מבפנים.
נכון.
ולכן הוא פותר אנשים מנטילת ידיים.
נכון. זה אופייני. אופייני לנצרות. נכון. זאת אומרת, לכן למשל הנוצרים אומרים שהיהודים לא יודעים לקרוא בתורה. עכשיו, היהודים חושבים שאסור לאכול חזיר. למה אסור לאכול חזיר? כי היהודים, הטיפשים, קראו בתורה והחזיר לא תאכלו. ואז הם חושבים שכשכתוב החזיר לא תאכלו, הכוונה שאסור לאכול חזיר. איזה סביות עיניים. וכי לא הבינו שהכוונה שלא לטמא את הנפש במידות רעות כדרך שהחזיר מלכלך את גופו בזבל. אבל בשר החזיר לא ייתכן שיהיה אסור. אמנם כתוב בתורה והחזיר לא תאכלו, אבל ודאי שאין הכוונה שאסור לאכול חזיר. מה? למה אסור לאכול חזיר? אומר הרמב"ן, כי יש הבדל אצלם, הבדלה מאוד עקרונית, בין הרוח לגוף. זאת דיכוטומיה שהם ירשו מאפלטון. אצל אפלטון יש באדם שני יסודות, אחד נצחי והשני חולף. הנצחי זה הנשמה והחולף זה הגוף, ולכן ענייני הגוף אינם נוגעים בענייני הנשמה ולפע. בסדר? יש איזה סיפור ב... אנחנו אותו, אני לא רוצה כעת להגיע לסיפור, אני יותר מוכן להגיע לסיפור. זה לא מקליט ככה, שתדע, פעם אחת ולתמיד.
זה לא שלי,
זה לא משנה, אז מה, לא צריך לדאוג לזה?
לא, זה תמיד, אבל זה לא תמיד, אז תמיד לא יהיה, אז אוקיי,
בסדר. אז גם השיעור התחיל לפני 20 דקות. הטענה של הנוצרים מובאת במפורש במדרש, שהקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה לגויים והם אמרו שהם לא רוצים. נכון? בא לבני אדום, אמרו מה כתוב בה, אמר להם לא תרצח, אמרו לא תרצח לא בשבילנו. למה? כל ברכתו של עשיו זה על חרבך תחיה. אי אפשר. הלך לבני ישמעאל, מה כתוב בה? לא תגנוב. לא תגנוב, אי אפשר, ידו בכל ויד כל בו. הלך לעמון ומואב, אמר להם לא תנאף. אי אפשר, אנחנו בני לוט שבעל בנותיו, ואתה אומר לא תנאף? לא הולך. וכך כל אומה ואומה היה לה טענה מדוע היא לא רוצה לקבל את התורה. בא לבני ישראל, אמרו נעשה ונשמע. עכשיו נשאלת השאלה, מה יהודים טיפשים? והלו, גם אצל היהודים יש מי שעובר על לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. מה אנחנו עונים על זה? בסדר, אבל בפרט
לא במהות, לא במהות שלנו.
בסדר, אבל עוברים את האווירות האלה.
זה לא מזורה, זה לא סתם לזה שלנו.
מסכים איתך, אבל מי שעבר, מה יעשה?
תשובה.
יעשה תשובה. אז אפשר גם להגיד את זה לגויים? תעשו תשובה. נכון שיש לכם נטייה לרצח, אז תתגברו על זה, מה יש? יש לכם, לא יכולים?
לא, אבל יש
תלות.
לא במהות הקולקטיבית, אבל היחיד הוא יכול. מה, הקדוש ברוך הוא גוזר, צדיק מבטל, מה? אז וכי יש בעיה, זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא לקין. למה אחר הלך? למה נפלו פניך? עלו אם תטיב סט. אז תגיד לרומאים, רומאים יקרים, נכון שיש לכם נטייה קולקטיבית של רציחה, תתגברו, מה יש? תחזרו בתשובה. אז מה הבעיה של הרומאים באמת? שהם לא האמינו בתשובה. מובן? הם לא מאמינים באפשרות לחזור בתשובה. כלומר, מה שחשב...
המחשב עוד נמצא כאן?
שמי המחשב?
אין ספק שאתה צודק.
נהג, אפשר לשים את המחשב קדימה? כן.
של תשובה? לא.
לא, כאילו בן אדם שעשה דברים שלא, אם הוא מדבק כאילו בישו, אז הוא נגעל מכל מה שהוא צריך...
זאת אומרת, מה יכול להציל מן החטא? האמונה, לא התשובה. הווידוי זה חלק מהכפרה אצלם. כלומר, מה שהם מכנים וידוי וכדומה, או מה שהם קוראים תשובה, זה מקביל בדיוק למה שאנחנו מכנים כפרה. זאת אומרת, זה בכלל לא קשור. הכפרה זה תיקון החטא. זאת אומרת, החטא גרם, אני יודע, לצינורות להתפוצץ, אז צריך לסתום את הצינורות, כדי שלא תהיה הצפה. אז באה הכפרה, עושה תחבושת מסביב לצינור, אבל לא מחליפה את הצינור. זאת אומרת, כלומר, אין שינוי של הרצון הפנימי של האדם, כי הנחת היסוד של הנצרות זה שהאדם רע מטבע יצירתו, חוטא מאז חטא אדם הראשון האדם נולד אשם, ולכן אין שום אפשרות לחזור בתשובה, כי למה ישוב? אל הטבע העצמי שלו. הטבע העצמי שלו רע, לכן מה שיכול לגאול אותו זאת החנינה האלוהית. לעומת זה אנחנו אומרים לא, טבע נשמת האדם הוא טוב, כל ישראל שם חלק לעולם הבא, אנחנו בסדר מלכתחילה, תחזור אל הטבע העצמי שלך, יהיה בסדר, לא? יש לאן לשוב. כן,
אבל אני יכול להגיד שהתשובה
בעצם זה חזרה לאל, ואומרים לא,
אין כאן דבר חזרה לאל, כבר אנחנו תמיד בגישה
איתו. אז דווקא
איך המשתונה? כאילו,
זה נצחות
אז ככה, זה
יוצא
מזה שהאדם לא
רע לקחת,
האדם תמיד לא
רשמי מוחותה,
זה לא משנה, הוא טוב.
לא, הוא תמיד יש לו גישה עם האל. הוא תמיד אלוהי, הוא לא תמיד טוב. טוב מוסרית, זאת אומרת, רוצה את הטוב ולא רוצה את הרע. הם יגידו לא, אף על פי שהוא רוצה את הרע, יש חנינה אלוהית עליו. זה לא קשור למוסר. בכלל, אתם יודעים, בספר תהילים בפרק א' יש תיאור של שלושה סוגי אנשים: הצדיק, הרשע, החוטא והלב. ארבעה אנשים, בסדר? אנחנו לא נעסוק בכולם, אנחנו נעסוק רק בשלושת הראשונים. הלב כעת לא מעניין. הצדיק זה מי שעושה רצון השם, נכון? עושה רצון השם, בהגדרה שלנו. הרשע
לא עושה
רצון השם,
עושה
רצון השם. עכשיו, מה סולם הערכים של הצדיק? רצון השם. מה סולם הערכים של הרשע? הפוך,
הרשע לא עושה את רצונו, הוא עושה הפך רצון השם.
זה הגדרה של רשע,
לא קשור לרצון של הרשע. לא בעצם
לא מעניין אותי כעת, מעניין אותי מה סולם הערכים שלו. סולם הערכים של הרשע הפוך מסולם הערכים של השם, של הצדיק. עכשיו, החוטא, מה זה? איזה סולם הערכים יש לו?
זה הרצון של הצדיק, הוא עושה את רצונו של החוטא.
החוטא, איזה סולם הערכים יש לו? של הצדיק או של הרשע?
לא, זה לא עושה,
הוא עושה
את הרצון שלו.
לא שאלתי מה הוא עושה, אני שואל מה סולם הערכים שלו.
של הצדיק.
אם אני חוטא, סימן שסולם הערכים שלי הוא של הצדיק, רק שאני חטאתי נגד זה, נכון? כן, אבל רציתי להיות צדיק, רק שלא הצלחתי, נכון? עכשיו, מה עדיף להיות? חוטא או רשע? לפי מי? לפי היהדות. כי אתה מאמין שגם אפשר לעזור בתשובה. לעומת זה, לפי הנצרות, עדיף להיות רשע מחוטא. כי הרשע הוא מחוץ לשאלת המשפט. כלומר, החוטא אין לו תיקון לפי הנוצרי.
כי הוא צדיק?
כי כולם יחטאו, ואי אפשר להיות צדיק בעצם. אז עדיף לשחרר את האדם מן העול של המצווה. מקסימום יהיה רשע, יקבל חנינה מאלוהים על ידי האמונה. זה עמוק מאוד, זה ייאוש, כלומר לא מאמינים באדם. אתה מכיר את המיתוס של איקרוס? כן, איקרוס. כן, כן, נכון. הרי זה מה שלמדו בחיידר באתונה, נכון? הסיפורים האלה. אז מה הם למדו שם בתלמוד תורה באתונה? הם למדו שהאדם נמצא במבוך, נכון? מה זה המבוך? החיים של העולם הזה, נכון? בשביל מי נבנה המבוך? למה מינוס כנראה בנה את המבוך הזה? מכירים את הסיפור, לא?
לא.
שהיה מלך בשם מינוס, אחיו של פלוס. לא, סך. היה מלך בשם מינוס באתונה. לא, לא באתונה, בקרטים, סליחה, בעיר קנוס שבקרטים. הוא ביקש משני אדריכלים, האחד דדל, דדלוס, השני איקרוס, שיבנו לו מבוך. מה הוא עשה מהמבוך הזה? הוא רצה להכניס שם את המינוטאורוס. מה זה המינוטאורוס? זה חיה שהיא חצי השור וחצי האדם. חצי השור וחצי האדם. הוא להכניס אותה לשור. אז הם בנו את המבוך מצוין, הם בנו אותו כל כך טוב שהם כבר לא יכלו לצאת. מה עשו? אז זה היה בלי תקרה, כן? אז צדו עופות, לקחו את הנוצות של העופות, הדביקו בשעבה, ניסו להם כנפיים, התחילו לעוף. מבסוטים, נעלה. הבן, איקרוס, מתחיל לעוף גבוה. אז אביו אומר לו, תיזהר, אל תעוף כל כך גבוה. לא אכפת לו, לא שומע לאבא שלו, מתקרב אל השמש. שמש מקדירה בקרניה, השעבה נמסה, ואיקרוס נופל לים. זה סיפור, כמו שאנחנו להבדיל לומדים על אברהם אבינו, זה מה שלמדו באתונה הילדים. ואתה מביא הסיפור הזה. הסיפור הזה הוא מאוד בסיסי בהכרה היוונית. זה בא לומר כך. נכון שהעולם הזה יש בו חציו אדם, חציו שור. מה זה? זה היתה הרע. והוא מכניס לנו למבוך. אבל אפשר לצאת מזה על ידי כנפי השכל. נכון? כנפיים זה מה שמרומם את האדם. אבל אל תנסה להשתוות עם המוחלט המתואר פה על ידי השמש. כי אם תנסה להשתוות עם המוחלט, יתברר שאין אדם שאינו חוטא, שאין אדם ללא חיסרון, ואז קלונך יתגלה ותיפול לים של האבדון. כלומר שזה אומר, זה שאין תקווה, זה, החיים האנושיים הם טרגדיה, בסדר? וזה על יסוד זה שנבנתה התיאולוגיה הנוצרית. מי יכול להציל? רק האלוה. לא פשוט בכלל, זה דבר עמוק.
אבל חלק מעושה רצון השם זה גם הקדוש ברוך הוא גם רוצה שנאמין בו. עכשיו אם אתה עושה ההפך מרשע, עושה ההפך, אז הוא גם לא מאמין. אז יש פה ניגוד של אומרים לך תהיה רשע ותאמין.
מי אמר שצדיק זה מי שמאמין? לא מקובל עליי. צדיק, אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, צדיק במעשיו. הגדרה של צדיק זה מי שיש לו מעשים טובים.
מצוות.
נו,
אז יש לך אלוקי השם אלוקיך.
מי אמר שזה מצווה? תגיד לי, מי אמר לך שזה מצווה? כתוב ב? כן, מי אמר שאנוכי השם אלוקיך זה מצווה?
יש לך מצווה
להאמין,
לא?
מי אמר את זה, שיש מצווה להאמין? הרמב״ם, נו. הרמב״ם. מי חולק על זה? הרמב״ם. בסדר? אז בין שתגיד שהלך לך הרמב״ם, בין שתגיד שהלך לך הרמב״ם, בכל מקרה מידי סיבוך לא יצאת. כי יש קושיה על הרמב״ם. איך אפשר לצוות להאמין? הרי אם אני מקבל את המצווה, סימן שאני כבר מאמין שיש מצווה. נכון? זו קושיית הרמב״ם.
רצון השם. רצון השם שנאמין
בו. רצון השם גם שהתפוחים ייפלו על הארץ.
בסדר, אבל אם אני עושה הכל כ...
יש מצווה לשמוח? כן, לא שמעתי. איפה?
בכל,
בסוכות. אין שמחה אלא בבשר ויין. אבל יש מצווה לאכול בשר ולשתות יין, וזה הביטוי של השמחה שלך.
אני יכול לבכות תוך
כדי. נכון, אתה צריך להשתדל שזה יביא אותך לשמחה. עכשיו, למה דיברתי על כל זה? כן, בגלל הנושא הזה. עכשיו, מעניין שאחרי מי שהחליט שצריך לבטל את המצוות היה שמו פאולוס. פאולוס היה מייסד הנצרות האמיתי, אמנם הוא לא הכיר את ישו אבל הכיר את תלמידיו, והוא החליט שצריך לבטל את המצוות. זה אחד מהיסודות שלו. ואחרי שהוא אמר את זה, אז הייתה קהילה של נוצרים, נדמה לי באנטיוכיה, שהתחילו לחיות חיי הפקרות. אז פאולוס כתב להם מכתב עם מוסר, דברי מוסר, איך אתם מתנהגים? לא יפה, מה, ככה חיי הפקרות? שלחו להם מכתב בחזרה, אמרו לו, אבל אתה, פאולוס, אמרת שהכל מותר, כיוון שהתורה בטלה. אמר להם, הכל מותר, אך לא הכל ראוי. זאת אומרת, דרך ארץ הם כן מקבלים על עצמם, עול דרך ארץ הם מקבלים. רק דבר אחד הם אינם רוצים, שהמעשים האלה יהיו הקריטריון של הקשר שלהם עם השם. הם מעדיפים שהקריטריון יהיה האמונה ולא המעשה, כי במעשה אתה מוכרח להיקשה.
הם מוותרים על החוקים,
לא? נכון, לא, מוותרים על זה שהמשפטים יהיו מצווה. או? הם לא רוצים שזה יהיה מצווה. תגיד שזה נימוס, שזה דרך ארץ, אני מקבל, אבל לא יותר. בסדר? זה מה שאומר כאן, שהמצוות זה להעריץ את המשיח ולרומם את הצלב אשר נצלב עליו וכדומה, אשר לדיננו ונימוסנו. הנה, אתם רואים פה את ההפרש בין מצווה לדינים ונימוסים. כן, לא, לא, אין שום קשר. כלומר, אם האדם אינו מאמין בישו, אף על פי שהייתה לו התנהגות ישרה כל ימיו, זה בא מן הטבע. זה בא מן הטבע.
לא,
מה זאת אומרת?
זה
שהבטנה כדור
זה לא
היה
ככה,
בסדר, אבל זה הטבע האנושי פיתח את זה. זה משהו שבא
משתפר.
מה?
הטבע האנושי
להשתפר. כן, לא, אבל לא יכול להתמודד עם החטא.
כאילו הוא רע,
תפי
השם, והוא יכול להיות טוב.
כן, כלפי בני אדם. זה מה שקרה נימוסים. זה מה שקרה המוסר הנוצרי. המוסר הנוצרי זה קיים. יש דבר כזה מוסר נוצרי. עכשיו זה בעיה, כי זה מכניס את זה מכניס ממד דואליסטי באמונה. יש מה שבא מהאלוהים, יש מה שבא מן העולם, ולכן השטן אצלם הוא ישות, הוא ישות קיימת מול האלוהים ומחוץ לאלוהים. אצלנו מי זה השטן? זה השם, נכון? ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם, זו בכללם. אצלם הוא ישות אחרת, לכן הם גם קוראים לו בשם פרטי, קוראים לו שטן. שטן זה כאילו שם פרטי, כמו שאתה אומר יוסי ואלברט, אז אתה אומר גם שטן. ואילו אצלנו אנחנו קוראים לו השטן, זה פונקציה, מי שמסתין. היו אצלם כמה תיאולוגים בראשית הנצרות שאפילו הגיעו לדואליות באלוהות. אמרו שיש שני אלים, יש אלוהי ישראל שהוא הרע, ואלוהי הנוצרים שהוא הטוב, והם נלחמים זה בזה. היו כמה כאלה. אמנם הכנסייה דחתה את השיטות האלה, אבל משהו מזה נשאר עד היום הזה בהרבה דברים שאומרים. הלוהן להעריץ את המשיח אשר לדיננו ונימוסנו. אז מי לימד אותם איך להתנהג? מציוויי שמעון השליח הם. מי זה שמעון השליח? זה פטרוס. פטרוס, מה זה מהשתמת? הוא התלמידו של ישו, המאה הראשונה. שמעון השליח זה פטרוס. עכשיו יש פה בעיה, זה לא לפי הדינים והנימוסים באו מפאול ומפטרוס. לא, זה לא פשוט. יש איזה מדרשים נקראים אצלנו אגדתא דשמעון כיפה. כיפה בארמית זה סלע, בלטינית איך אומרים סלע? פטרוס. כן, אז אגדתא דשמעון כיפה. ולפי המדרשים האלה שמעון, אותו פטרוס, היה דווקא יהודי צדיק שהקריב את עצמו, נשלח על ידי הרבנים כדי להרחיק את הנוצרים מן היהדות. ואז הוא סיפר להם שישו מדבר איתו ועושה ניסים וכל מיני דברים כאלה, ואז הוא נתן להם חוקים שהבדילו אותם לגמרי מישראל. ככה המדרשים האלה אומרים. שאם המדרשים האלה הם אמת או לא, זו שאלה אחרת, אבל יש איזה מין מסורת כזאת, אנחנו רואים לה, מוצאים לה ביטוי גם בכוזרים. וחוקנו, עכשיו פה הביטוי ממש מדהים, וחוקנו לקוחים מן התורה. מה זה לקוחים? או שהחוקים שלנו הם חוקי התורה, או שהתורה זה שום דבר. מה זה חוקים לקוחים מן התורה? זה סופרמרקט. אתה מהלך בין המדפים של תורת משה עם עגלה, זה מעניין, זה לא נורא. מה? גם לחוקי הדת. מה שאני אתן לכם דוגמה, ראיתי דווקא בשייקספיר. זה הייתה מלחמה באירופה בשם מלחמת 100 שנה. אתם יודעים למה קראו לה מלחמת 100 שנה? כי היא ארכה 100 שנה, בין אנגליה לצרפת. על מה התווכחו? האם מלך אנגליה הוא רק מלך אנגליה או שהוא גם מלך צרפת? זה היה ויכוח. על סמך מה הם אמרו את זה? כי הבת של מלך צרפת באיזשהו שלב התחתנה עם מלך אנגליה וילדו בן שהיה מלך אנגליה, אז הבן הזה יורש את מלכות צרפת גם כן, נכון? אמרו הצרפתים אין דבר כזה, בת לא יורשת מלכות. היה ענף אחר, אז אם דיחו איזה ענף אחר אמרו הוא יורש המלכות, כי המלכות לא עוברת דרך בנות, עוברת רק דרך בנים, נכון? עד כאן הסיבה של המלחמה, על זה הרגו ככה אחד את השני. יפה, טוב. עכשיו בשייקספיר יש איזה נאום כזה, מלך אנגליה הצעיר, נסיך ווילס, רק עכשיו הוא מלך, ילד קטן, פונה אל חכמי אנגליה, הוא אומר להם, אתם יודעים, אנחנו במלחמה עם הצרפתים בגלל שאלת העברת המלכות, ואני הייתי רוצה לדעת אם יש לכם ראיות לכך שאנחנו צודקים, אנחנו האנגלים צודקים. השמה המלומדים האנגלים מביאים הוכחות אחת אחרי השנייה שהמלכות עוברת גם דרך נשים, כן, הרבה הרבה הוכחות, הוכחות היסטוריות והוכחות מהמשפט הרומי והוכחות מזה לא משנה מה, והוכחות מהצרפתים עצמם שהם גם כן מקבלים את זה ושהם סתם משקרים זה. ובסוף כתוב, והלא גם בתורת משה כתוב שאם אין בן הבת יורשת. זאת אומרת, אם כבר יש לנו חבילה של הוכחות, אפשר גם להביא משהו מתורת משה, זה לא מזיק. תנא דמסייע. אבל זה באמת כך. יש אגב כמרים היום שלא אוכלים חזיר כמידת חסידות, זאת אומרת מידת חסידות לקיים תורת משה. זה לא מתחוק, הם רואים את זה כך. מה שאצלנו תפילין לא ראיתי מי שמניח, לא ראיתי. אם כי יש יפנים שמניחים תפילין, יפנים מכת המקויה מניחים תפילין. כן, לובש ציצית? אה כן, אז יכול, הנה דוגמה. אגב, יש מדרש כזה שכותב שעתידים אומות העולם להניח תפילין בראשם וציצית בבגדיהם ולומר אף אנו ישראל. יש מדרש כזה בתנחומה מובן. ואז איך נדע את ההבדל? אז תנחומה אומר, מי שיודע מסתורין של הקדוש ברוך הוא בנו האמיתי, ולכן לא נכתב, וזה התורה שבעל פה, לכן אין תורה שבעל פה אצלם, יש לומר תורה שבכתב. כן, לפיכך לא נכתבה תורה שבעל. בא אנו הוגים תמיד, וחוקנו לקוחים מן התורה, בא אנו הוגים תמיד, ובאמיתותה אין להטיל ספק, כי נתונה היא מעת האלוה. זה יש בכל זאת היה איסור שנים רבות בכנסייה, היה אסור להמון ללמוד את התנ"ך, אמרו שאסור. כן, היה מקרה בתחילת המאה ה-20 באיטליה, היה גוי אחד בדרום איטליה באזור נפולי בשם מנדוצ'ו, היה באיזה כפר קטן של חקלאים בשם סן ניקנדרו. בסן ניקנדרו כל העם שם לא ידע לקרוא, לא ידע לקרוא ולכתוב, חוץ מהכומר שידע לקרוא ולכתוב. הדבר היחיד, אנשים מאוד מאוד פשוטים, עובדי אדמה. יום אחד הייתה מלחמת העולם הראשונה, הצעיר הזה מנדוצ'ו נשלח לחזית, נלחם באוסטריה וזה וזה, תוך כדי שירותו הצבאי גם למד לקרוא. חזר לכפר וראה ש... טוב, ידע לקרוא, זה מעלה. עבר איזה אדם דרך הכפר, פרוטסטנטי, מכר ספרים. אז אותו מנדוצ'ו קנה תנ"ך באיטלקית, ראה הכומר, מה זה הספר שיש לך? תנ"ך, תביא את זה אליי, אסור לך לקרוא את זה. הוא לא נתן לכומר, השאיר את זה אצלו בבית, הסתגר 3 ימים בביתו, קרא את הכל, אמר היהודים צודקים, הנתון זה שטויות. אבל מה? דבר אחד הוא לא ידע, הוא לא ידע שיש יהודים בעולם. הוא חשב שהוא היהודי היחיד על פני כדור הארץ. זה שמו אברהם אבינו בעצם. ואז הוא התחיל לשכנע אנשים מסביב שהיהדות היא אמת, וזה, ואנשים השתכנעו. הייתה לו מלחמה גדולה עם הכומר, בסוף נוצרה קהילה של כמה מאות אנשים שהם ומשפחותיהם הגדירו את עצמם כיהודים והתחילו לקיים מצוות. לפי הבנתם עשו קורבן פסח, וכל מיני דברים, צריכים לקבוע את לוח הזמנים, לוח שנה צריכים לעשות, כל מיני דברים, יצריכים לעשות את המצוות כפי הבנתם. ויום אחד נודע להם שיש רב ראשי באיטליה, היו המומים, לא ידעו שיש דבר כזה יהודי, שלחו מכתב וזה, הוא שלח להם סידורים ותליטות, ואז לא היה הרבה קשר חוץ מזה. אחר כך עלו הנאצים לשלטון, היה גם מוסוליני, הפשיסטי וכו' וכו'. אחר כך הגרמנים שמעו שיש בכפר ההוא יהודים, התחילו לרדוף אותם. בסוף הייתה פלישה של בעלות הברית לאיטליה, ובין בעלות הברית היה גם הגדוד העברי מארץ ישראל, והם עברו דרך הכפר הזה, וראו האיטלקים האלה שיש על המסעיות מגן דוד, והם הכירו את הסמל הזה ממה ששלח להם הרב הראשי שם. זה לא יכול להיות, מה, יש עוד יהודים בעולם גם כן בין החיילים וזה. בסוף קשרו קשר, אחר כך הם עלו לארץ, התגיירו, באמת התגיירו, עשו ברית מילה הכל, ועלו לארץ והתיישבו במושב אלמה שבגליל. ומה אספר לכם כל זה? להגיד לכם שמתוך קריאת התנ"ך אפשר חלילה להגיע גם ליהדות. אז חוקנו לקוראים מן התורה, בה אנו הוגים תמיד ובאמיתותה אין להטיל ספק, כי נתונה היא מאת האלוה. וכבר נאמר באבנגיליון מפי המשיח, מה זה אבנגיליון? הבשורה הטובה. אבנגיליון ביוונית פירושו בשורה טובה, זה החלק הבסיסי של הברית החדשה. מפי המשיח אני לא לסתור מצווה ממצוותיה באתי, כי אם לחזק את כל מצוותיה ולאשרה. זה סתירה. טוב, אז יכול להיות שבין המחברים השונים של אבנגיליון היו ויכוחים, אבל יכול להיות שזה הד לוויכוח אם לבטל את המצוות או לא לבטל את המצוות. התיאולוגיה הנוצרית מפרשת את הכוונה מה זה לא באתי אלא לאשש את המצוות, הכוונה להסביר את המשמעות האמיתית שלהם, שזה לא שצריך לעשות אותם. אבל יש פה איזו סתירה בכל זאת. מעניין, יש המשפט הזה מובא גם במסכת שבת, אתם רואים פה כתוב בסוגריים, זה מובא במסכת שבת המשפט הזה. מה הסיפור במסכת שבת? זה סיפור על רבן גמליאל ואחותו, שרצו לגלות את קלונו של איזה שופט נוצרי שהיה בסביבתם, כי השופט הנוצרי היה אומר שהוא לא לוקח שוחד, היה מפרסם בפרסום רב שהוא לא לוקח שוחד. זה דרך לומר, תדעו בבקשה. טוב, מה עשו רבן גמליאל ואחותו? עשו קנויה ביחד, אמרו יש לנו ויכוח אדוני השופט, אני ואחותי רוצים, כלומר רוצים לרשת את ירושת אבינו, ואני רוצה את הכל, כי כתוב בתורה שהבן יורש לו הבת. אבל הבת לפני כן, כלומר אחותו של רבן גמליאל, הכניסה נר של זהב אצל השופט לפני המשפט. אז כמובן הוא מחויב כלפי אחותו של רבן גמליאל, אומר זה נכון מה שאתה אומר שבתורת משה כתוב ככה, אבל מאז עברו הרבה דברים, היה חורבן וזה, יש עכשיו ספר אבנגיליון, ולכן כתוב שם שבן ובת יורשים כאחד, כן? ברא וברתא ירתון כחדה. עד כאן הדיון להיום, מחר דיון שני. בינתיים בלילה בא רבן גמליאל, מכניס לו חמור לובי, שהוא חמור שעולה הרבה מאוד כסף, מכניס לו הביתה גם כן. טוב, פותח השופט את הדיון, אומר בדקתי באבנגיליון, כתוב שם אני לא באתי לסתור מצווה מצוות תורת משה אלא לחזקן ולהשרם, אז כתוב פה, ולכן וצריך לעשות כמו שכתוב בתורת משה, שהבן יורש יורש לבדו כשיש בן, למרות שיש בת. אז אמרה לו אחותו של רבן גמליאל, יאירו פניך כנר, כאילו להזכיר. אז רבן גמליאל אומר בא חמור ובעת בנר. אז כאן הסיפור, מה עשו ממנו צחוק? הסיפור הזה, אני לא יודע אם הוא סיפור היסטורי או לא, אבל הגמר רוצה לבטא משהו בזה. מה זה הנר והחמור? חמור מה זה? לא חומריות, אלא זה הרכב, כן? מה שנושא את הרעיון. כלומר, יש חמור, זה בשביל שבני אדם ירכבו, אז החמור אין לו ערך מצד עצמו, הוא רק הכלי שמשתמשים בו. הנר נר אלוהים נשמת אדם, נכון? נר אלוהים נשמת אדם חופש כל חד רבטת. אז מה בעצם הייתה הטענה כשאתה מוסית על הנר? שהעיקר בתורה זה היסוד הנעיר שבה, לכן הקליפה החומרית המעשה זה אפשר לזרוק, ואילו אחר כך בא החמור ובועד בנר. זאת אומרת הדרישה לקיים את המעשה. זאת אומרת בעצם מה שהגמרא רוצה פה לבטא זה האמביוולנטיות של הנצרות ביחס למצוות התורה, שאיננה יודעת מה להחליט לגביה, האם זה תקף או לא תקף.
זה מעדיפים לא.
מה? מעדיפים לא, אבל בכל זאת לפעמים לוקחים חוקים מן התורה. כן? מה אתה אומר? טוב. אמר הכוזרי, הווה נקרא את התשובה. אתם תנסו לראות האם יש פה דחייה של הנצרות או אין פה. אמר הכוזרי, דת כזאת אינה מניחה מקום להיגיון, גדולה מזאת ההיגיון מרחיק רוב הדברים שאמרת. האם זו דחייה או לא?
לא.
אם אתם אומרים את זה לנוצרים, מה הוא אומר?
לא.
הוא אומר שזה לא נגד ההיגיון?
מה?
אם אתה אומר לנוצרי שכל מה שהוא אומר זה נגד ההיגיון, הוא יסכים או לא?
לא. בסדר,
הוא יסכים. הוא יסכים.
כי זה אמונה.
זאת אמונה. כן, יש כלל בנצרות, קרדו קוויה אבסורדם. אני מאמין שהרי זה אבסורד. זאת אומרת, הנושא של האמונה מוכרח להיות מנוגד להיגיון. לכן, עבור הנוצרי זאת לא דחייה. אז מה אם זה נגד ההיגיון? עכשיו, רבי יהודה הלוי יודע את זה או לא? יודע. לכן הוא לא מתכוון בזה לדחות את הנצרות. אתם תראו את ההמשך. אולם, לאחר שנתעמד דבר לאדם על פי מראה עיניים ובניסיון, עד אשר יאמין בו כל הלב, ולא ימצא מוצא כי אם להאמין בדבר אשר נתעמד אצלו, ימציא תחבולה דקה נגד ההיקש ההגיוני, למען יקרב את הרחוק ההוא. זאת אומרת, אם אתה מעמיד אותי בפני עובדה שסותרת את מה שחשבתי להגיוני עד עכשיו, לא אגיד